ספרים, מי שאין לו את המידות הריאלי לצידו, שידאג שיהיה לו לצידו.
לדידו.
אומר הרב, בפסקה ד' במידת האהבה, מידת האמונה. יש פה דפים, מי שעוד לא קיבל או לקח. מי שאור האמונה מתגלה עליו בתארתו, הוא אוהב את כל הבריאות כולם, ולא שום שיעור כלל. וכל מעיינו הוא בעלייתם ותיקונם, והדרכים של תיקונם נעשים מלאי מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבליבו. כן, אז אומר הרב שמי שמתגלה עליו אור אמונה בתארה שלו, בצורה תאורה ואמיתית ועליונה, אז הוא אוהב את כל הבריאות כולם בלא שיעור כלל. בסדר? אין שום שיעור. בסדר? אין שום שיעור. כן, ואז ממילא זה אומר שזה כולל את הכל, נכון? כולל הכל. כולל דברים שקשה להעלות על הדעת, כמו למשל המלאק או המלאק של הדורות האחרונים שלנו. לא קורא כלום. היטלר, יימח שמו וזכרו. אבל בכל אופן אומר הרב שמי שזוכה לאור הטהור הזה של האמונה, אז אוהב את הכל, בסדר? גם את הדברים האלו שאי אפשר להעלות אותם על הדעת כמעט. מה?
קצת עיוות, יש שנאה שצריך לשנוא.
זאת אומרת, איך אפשר פה? צריך לשנוא אותם.
צריך להבין מה לבסונים בהם.
הקדוש ברוך הוא נתן לנו שנאה, אנחנו צריכים לשנוא משהו. הנה, המלאק.
זאת אומרת, אותם צריך לשנוא? איפה כתוב שאת המלאק צריך לשנוא? מתנך השם אצנה? אתה מתכוון, המלאק כתוב, נכון, שצריך למחות את המלאק מתחת השמיים. מה?
כמונה, אני צריך לשנוא מסנך השם, כן. יש שנאה, כאילו, קיימת, אדם שככה זה מטושטש, זה ריבוי אור שמטשטש, כאילו.
כן, זאת אומרת, יש פה סכנות גדולות באמירה כזאת. היא גם לא אמיתית, זאת אומרת, היא גם מסוכנת וגם לא אמיתית. לכאורה, ככה נראה לך.
דוד הביא לנו שיעור על זה שריבוי אור מסנבר. זה גם ריבוי אור. מסתנבר,
סוף
אדם.
כן, כן.
מתבלבל בין
אורמן למרדכי. כן. אגב, מתי הוא הביא את זה? זה היה שיעור בהכנה לצהל או בשבת?
לחנוכה.
לחנוכה, הבנתי, יפה, נכון. כן, נדבר על זה גם בסוף חנוכה. מה, מה אתה אומר, אז נווה שמה?
יש אהבה בסיסית שתגיד לאהוב את כל אדם. פה זה, אין לי פתח את האהבה, אבל גם לשנוא, כשיש מצווה לשנוא, צריך לדעת מה לשנוא, צריך לעשות את ההבדל הזה. הרי ברור שאתה לא שונא אצל אלוקים שבו, זה ודאי שלא, כי אם כן, נראה שתפעים לקדוש ברוך חס ושלום. ברור שלשנוא זה לא על כללות הדבר, אני לא חושב שיש, מצווה לשנוא משהו ב... כל כולו, כל עצם הוויותו, אפילו אבן או דבורה שוקצת אותך, לשנוא בדבר זה כבר אסור, אבל שוב, גם מצווה לשנוא זה חלק מה. ברור שאם יש מצווה לשנוא משהו...
אז בוא נראה קודם כל את ה... נראה לי את אחד המקורות המרכזיים לשיטת הרב בעניין בתומר דבורה. מי יודע מי כתב את תומר דבורה? יפה, הרמ"ק, בסדר, רבו של הארי ז"ל בצפת. ושם הרמ"ק כותב שתי דברים שירגיל עצמו בהם כדי לזכות בענווה. איך תזכה בענווה, שמעיה? אז בוא תשמע שתי דברים. מה?
שתי דברים,
יפה. שתי דברים וזהו. תתיין ותן. בסדר? דבר הראשון, תראו, בשורה 9, האמת שהוא מביא שם עוד דברים, כן? אבל הם שתי דברים בהקשר הזה. שורה 9, האחד הוא לכבד הנבראים כולם. אחר שיכיר בהם מעלת הבורא אשר יצר האדם בחוכמה. כן, הוא אומר, הדבר הראשון, אתה צריך לאהוב את ה... להכיר את מעלת... לכבד את הנבראים כולם, כולם. כן, נכון, מזכיר את הביטוי של הרב, לאהוב את הבריאות כולם. כן, הוא אומר, לכבד את הנבראים כולם. אחר שיכיר בהם מעלת הבורא אשר יצר האדם בחוכמה. כן, כל אדם נוצר בחוכמה אלוקית. וכן כל הנבראים, חוכמת היוצר בהם. כל נברא ונברא בעולם אתה יכול, אתה נפגש דרכו בחוכמה האלוהית התמונה בו. ויראה בעצמו, אנחנו בשורה 10 עכשיו, סוף שורה 10, ויראה בעצמו שהרי הם נכבדים מאוד מאוד, שנטפל יוצר הכל, החכם הנעלה על כל בבריאתם. הקדוש ברוך הוא השקיע בטירוף, כביכול, כן, אם אפשר, אפשר להגיד זה כלפי שמי, אבל השקיע בטירוף כדי לברוא את הבריאות האלו שאתה בז להם. ואילו יבזה אותם חס ושלום, נוגע בכבוד יוצרם. כן, אתה מבזה את הכבוד האלוקי, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. והרי זה ידמה אל חכם צורף, עוסק לי בחוכמה גדולה, והראה מעשהו אל בני אדם, והתחיל אחד מהם לגנותו ולבזותו. כן? אם עכשיו איזה צורף גדול יבוא ויראה לכם איזשהו כלי שהוא עשה, ותבואו ותתחילו להגיד לו, לא, איזה כלי גרוע, איזה מאפן, בסדר? כמה יגיע מהכעס אל החכם ההוא, מפני שמבזים חוכמתו, ביותם מבזים מעשה ידיו. ואף הקדוש ברוך הוא, יראה, כן, אנחנו שורה 15, ואף הקדוש ברוך הוא יראה בעיניו אם יבזו שום בריאה מבריאותיו, וזהו שכתוב, מה רבו מעשיך השם. כן? מה? שאלה מעולה. אז איך יש לנו ציווי להשמיד משהו? בסדר? נדבר על זה. אבל בכל אופן אומר הרמק, דבר מאוד מסתבר, שהקדוש ברוך הוא זה יראה בעיניו אם תבזה בריאה שלו. הוא ברא את זה, הוא ברא את המלאק. בסדר? ושכתוב, מה רבו מעשיך השם, כן, ואפילו לעמלק יש שורש בגן עדן, נכון? מי יודע מה שורשו של עמלק בגן עדן, או של בחינת עמלק, של האומה העמלקית? נכון, המן, מאיפה נמצא, מאיפה מן התורה נמצא המן, מה? המין העץ, של צוותיך לאכול, למה, שלא לאכול, מה? בבלתי אכול ממנו, אכלת. בכל אופן, אז כבר שם מופיע שורשו, ככה נראה לי מביא, ככה הגמרא מביאה, כן? מרחיבים בזה אחר כך. לא אמר גדלו אל הרבו, לשון רב ביתו, חשובים מאוד. מרמה רבו זה אומר שהמעשים של השם הם חשובים. מלשון רב. כולם בחוכמה עשית. ואחר שנתפלה חוכמתך בהם רבו וגדלו מעשיך, וראוי לאדם להתבונן מתוכם חוכמה ולא ביזיון. בסדר, אז אומר הרמק, הדרך הראשונה שבה אדם צריך לאמת, אותו אדם צריך לאמת לעצמו כדי לזכות לענווה, זה להסתכל על כל בריאה של הקדוש ברוך הוא מצד החוכמה הגנוזה בה. בסדר? ולכבד אותה. לכבד אותה כל בריאה ובריאה, להבין שהקדוש ברוך הוא עמל בה, ההנהגה האלוקית עמלה בבריאתה ובהנהגתה, ולכן זה אומר שהיא חשובה ויקרה ומלאה בחוכמה. למה זה מביא לענווה? יפה מאוד, ולא רק שאתה רואה את הערך של כל אדם, אתה רואה את הערך של כל יתוש, בסדר? של כל צמח, של כל דומם, מה?
כל בריאה.
של כל בריאה, של כל המציאות כולה, אדם רבדים הכי נמוכים שלה. בכולם מופיעה חוכמה אלוקית. אז גם לך הוא מופיעה חוכמה אלוקית, אבל בהכל מופיעה חוכמה אלוקית. ואת הכל ראוי לכבד, לא להשפיל אף אחד מתוך התנסות שלך. הבית, כן, הדרך השנייה, אנחנו בשורה 20, ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בליבו. ואפילו הרשעים, כן, שימו לב, התחלנו מלכבד את הנבראים כולם, זה עוד לא אהבה, זה כבוד. אחרי שיש כבוד אפשר גם לאהוב, בסדר? זה השלב השני.
אבל לאהוב בני אדם.
יפה, וכאן הוא מדבר בני אדם, נכון? ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בליבו, ואפילו הרשעים. ושימו לב מה הלשון של הרמק פה, כאילו היו אחיו, ויותר מזה. כן, לאהוב כל בני אדם, אפילו הרשעים, כאילו הם אחים שלך, ויותר. מכאילו הם אחים שלך, אתה צריך לאהוב אותם. עד שיקבע בליבו אהבת בני אדם כולם, ואפילו הרשעים יאהב אותם בליבו. כולם הוא יאהב בליבו. ויאמר מי ייתן, ויהיו אלו צדיקים שווים בתשובה, ויהיו כולם גדולים ורצויים למקום. כמאמר אוהב נאמן לכל ישראל, אמר ומי ייתן, כולם השם נביאים. בסדר, אז צריך לאהוב אותם בליבו. ובמי יאהב? ביותו מזכיר במחשבתו טובות אשר בהם, ויחסם אומם, ולא יסתכל בניגיהם, אלא במידות הטובות אשר בהם. בסדר? כלומר, איך אתה אוהב את כל הבריאות, את כל האנשים, כשאתה לא מסתכל על הנגעים ועל החסרונות שלהם, אלא מסתכל על המידות הטובות שיש בהם, וגם ברשעים, מה המידות הטובות שיש בהם, שאפשר מצד זה לאהוב אותם. ויאמר בליבו, ומצד שני גם לקוות ששובו בתשובה, ולהתפלל ששובו בתשובה, לא חפש שלום לטשטש את זה שיש פה כאלו שצריכים לשוב בתשובה, כן.
שנה שעברה זה הרב סגן ישראל, אמרו לי זה היה רמב״ם, שאומר שכאילו, אדם גדול יכול לדון לכף זכות אדם גדול, אבל אדם בינוני לא יכול, כאילו, כל אחד יכול לראות את הכף זכות בשני בהתאם למעלה
שלו. למדרגה שלו, בינוני יכול לבינוני וגדול לגדול.
כן,
אני גמור רואה עם רשע גמור.
כן.
אז כאילו, לכאורה זה פחות רלוונטי, כאילו...
אלינו.
כן.
יפה, ובאמת אומר הרב, שרק מי שאור האמונה מתגלה עליו בתארתו, הוא אוהב את כל הבריאות כולם בלא שיעור כלל. כלומר, באמת, זה מדרגה מאוד מאוד עליונה של אמונה, כמו שאתה אומר. ממשיך הרמק ואומר, ויאמר בליבו, אילו היה אני המאוס הזה בעל ממון רב, כמה הייתי שמח בחברתו כמו שאני שמח בחברת פלוני? כן? יש פה איזה אחד העני, בסדר? הם מאפן כביכול, בסדר? מסכן, אחד לא מצליח, לא יוצלח בחיים. אבל אם הוא היה עשיר, כמה הייתי שמח להיות בחברתו? והרי זה אילו ילבישו הלבושים הנעים כמו פלוני, הרי אין בינו לביני הבדל. אם כן, למה יעדר כבודו בעיניי? כן, מה, רק מצד הבגדים שלו, שהוא לבוש בבגדים של עשיר, אז בגלל זה אני אכבד אותו, ואם הוא לא לבוש בבגדים של עשיר, אז אני אבוז לו. זה הכל חיצוני. כן, כאן הוא מדבר על אני, שימו לב, הוא לא מדבר על רשעים, הוא עבר לדבר על אני, לא לגמרי ברור האם זה אמור להיות דוגמה לרשעים, או... דוגמה אחרת, בסדר? של יחס לאנשים שהם לא רעים, אבל הם סתם לא מצליחים בחיים, עניים, מצליחים בדברים אחרים ולא בפרנסה. אם כן, למה יעדר כבודו בעיניי, והרי בעיני השם חשוב ממני, שהוא נגוע מדוכא עוני ואיסורים ומנוקה מאבון? למה אסנה מי שהקדוש ברוך הוא אוהב? כן? אדם עני, אדם שעובר איסורים בחיים ולא מצליח ומתייסר, זה אדם שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותו, כי הוא מזדכך. ומנוקה מאבונות בגלל האיסורים שלו. אז איך אני יכול לא לאהוב אותו? רק בגלל שאני מרגיש יותר מכובד, כי יש לי מכונית חדשה יותר, או שעון יקר יותר. ובזה יהיה לבבו פונה אל צד הטוב, ומרגיל עצמו לחשוב בכל מידות טובות שזכרנו. בסדר? אז בעצם נותן הרמק שני דרכים איך להגיע, שאדם יגיע לענווה, להתחיל מלכבד את כל הנבראים, כל המדרגות, ובשלב הבא, מצד שהם כולם ברואיו, מתגלה בהם חוכמת יוצרם, בכליו של הקדוש ברוך הוא, ברואיו של השם, ועל גבי זה, להתרגל, לאהוב את בני האדם וגם את הרשעים, מצד הדברים הטובים שיש בהם. וזה אומר הרמק, זה הדרך להרגיל את עצמו לזכות בענווה. אז ככה לכאורה מופיע, כן, ככה לא לכאורה, ככה הרמק אומר לאדיה. ונראה שזה, אני חושב גם ש... בואו נראה רגע אצלכם, זה גם המקור של דברי הרב, בסדר? שמובא על הפסקאות במידת האהבה, שם הרב צבי יהודה מאיר לדברי הרמ"ח פה, בסדר? כמקור לדברי הרב. עכשיו גם מובן, נכון, מובן איך זה קשור לאמונה. בדיוק בגלל מה שאמרנו, נכון? איך זה קשור לאמונה? למה זה דווקא מתוך אמונה מתגלה האהבה הזאת? יפה, אז אני אוהב את הכל הזה. תראו כמו שאומר המהר"ל לאדיה בספר דרך חיים, בפירוש שלו על מסכת אבות. ומידה זאת, כן, אני במקור ב', שורה 34, ומידה זאת גם כן ענף מה מאהבת השם יתברך. כן, אהבת הבריות. זה ענף מה מאהבת השם יתברך. והוא מדרגה למטה מאהבת חכמים. מי שאוהב השם יתברך אוהב את הבריות שהן ברואיו יתברך. כי מי שאוהב את אחד, הוא אוהב את כל אשר שייכים לו ומצורפים אליו. בסדר? ולכן, אומר המהר"ל, אהבת הבריות זה ענף מאהבת השם. אם אתה לא באמת אוהב את כל הבריות, זה אומר שיש איזשהו פגם באהבת השם שלך, או חוסר שלמות. חוסר שלמות באהבת השם שלך. עד לאיפה מגיעה המדרגה הזאת? אז בואו נראה ביחד במידת האהבה, תפתחו מוסר אביך. תפתחו מידות הראייה, מידת האהבה, כן, בסוף מוסר אביך, אתם נמצאים במידת האמונה, מי שפתוח בפניו, תחזרו אחורה למידת האהבה, שהיא מופיעה ראשונה. כן, ובהקשר הזה אפשר לדבר על, עוד מעט נדבר גם על המלאק, כן, נדבר פה בפסקה על המלאק. מה זה? פסקה וו. כן, מידת האמונה, פסקה וו. תראה, מידת האהבה, מידות ראייה, מידת האהבה, שזה המידה הראשונה, פסקה וו. בסדר?
פסקה א' לכאורה. כמה קשור פסקה?
כן, כן, הכל קשור, אבל אתה יודע, כל הפרק הזה מתעסק בזה, אז רק נקודות מרכזיות. אומר הרב בפסקה ו', מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את הבורים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא עם ולשון, ואפילו המלאק אינו נמחה, כי אם מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך מתעלהו לשורש הטוב, אשר הוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה עליונה, אלא שצריך כוח גדול ותארה עצומה לאיחוד נשיגיו זה. כן, קראתי לכם את זה בעל פה שבוע שעבר בערב שיעור. כן, אז אומר הרב שהצדיקים מסוגלים אפילו, זה מגיע, אהבתה מגיע אפילו לאהבת המלאק. אז למה מוכים אותו?
כדי להעלות אותו.
תראה, כלומר, המחייה של המלאק הוא מתחת השמיים, וזה עצמו מה שמביא את המלאק למדרגה העליונה שאליה הוא מיועד, שהתגלה השורש הטוב של המלאק, שמעל השמיים, ולא מה שקיים מתחת לשמיים, ששם הוא מתגלה כרע. אגב, למישהו יש השערה או הצעה, מה זה השורש הטוב של המלאק? כן, אז מה השורש הטוב בזה?
הטוב בזה שאכלנו מעץ?
לא, לא, אני אומר, אני חוזר לעמלק, אם אתה יכול ללכת עם צעה שאורי אור אמר, אבל אני אומר קודם כל השאלה הכללית, כן? אולי אפשר למצוא בזה תשובה. אבל מה השורש הטוב בעמלק שנמצא מעל השמיים?
שאין את
עמלק
פה,
מתחת לשמיים. אז למה זה שורש טוב שהוא שם? היה אפשר לוותר על השורש כדי שהוא לא יהיה פה. למה צריך שיש שם בשביל השורש הזה? יפה. אז בעצם המחייה של המלאק היא זאת שחושפת בנו את המסוגלות להילחם מול המלאק. בסדר? ולכן שורשו הטוב של המלאק זה זה שקיים משהו שמולו אנחנו, שאותו אנחנו מנצחים. כשניצחנו אותו התגלה השורש הטוב, שהוא היה אמור לגלות בנו את המדרגה הזאת של המלחמה מול הרוע בעולם והמסירות לדבר השם, שלא היית מתגלה לולא המלאק. וזה כאילו בפשטות שורשו החיובי. עוד רגע אחד, אני רק רוצה להעיר על הנקודה שרגילים להגיד שלמחות את המלאק זה נגד המוסר שלנו. בסדר? אבל כמו שנראה לי הזכרתי את זה מתישהו באחד המפגשים האחרונים בערבי שיעור, לפחות לפי שיטת הרמב״ם, שמדייק את דבריו מהדברים המפורשים של שמואל, נכון? שמואל אומר לדוד, לשאול מה לעשות? לך ומהרגת את החטאים, את המלאק. לא זוכרים, אני שום שם זה הרקטה, את החטאים. למה הם נקראים חטאים? מה, תינוקות שלהם חטאים? מה הקשר חטאים? הם רעים, הם חטאים, כוונה רשעים. מה זה, למה הם נקראים רשעים? כי באמת, כן, כמו שמדייק הרמב״ם, הורגים את המלאק רק אם הם לא מוכנים לקבל לעצמם שבע מצוות בני נוח. המלאק מבטאים, עניינם זה העם שמתנגד למוסר בעולם. תראה, ולכן הוא ישר מתנגד לעם ישראל, ויש לו התנגדות עצמית לעם ישראל, זה עם שמשעבד עבדים, זה עם שמשעבד עבדים, מה? כן, אבל אם הם מוכנים להיות שבע, לקיים שבע מצוות בני נוח, לא הורגים אותם, אדרבה, הם חסידי אומות העולם, אם הם מקיימים שבע מצוות בני נוח. בסדר? כן.
הרב, לא יודע, במובן מסוים, אבל
לי
זה מרגיש כאילו זה איזה תסריט לאיזה סדרת טלוויזיה. כאילו למה צריך, לא חסרים עמים בעולם, לא חסרים עמים שזה... למה צריך עם אחד ספציפי שהוא כאילו כל דבר שאנחנו עושים כאילו דווקא, אז הוא כאילו דווקא, למה?
כן, אתה מבין, זה כאילו...
אפשר לתאר תנועות מסוימות שקורות משאר העם, למה צריך דווקא כאילו איזה עם?
רגע, אז קודם כל, אתה שואל על הקדוש ברוך הוא, שואל, מבחינת המציאות הם אלו שבחרו לעשות את זה. כלומר, הם אלו שבחרו להתנגד באופן עקבי לישראל, עוד מהרגע הראשון, לפני שעם ישראל איימו עליהם בכלל, עצם זה שהם קיבלו תורה, מבחינתם זה משהו שבשבילו צריך לרדוף את ישראל. בלי סיבה. נכון?
שכרך בדרך,
נראה כל השן, כל נחשלים אחריך, הם בלי שום סיבה, כן? הם מעולם לא, ישראל לא הגיעו אליהם. בעומק, כאילו יש איזשהו עם שהוא אמור לבטות, נכון, כמו שכתוב, זה לעומת זה, כן, עשה אלוהים. וכל דבר במציאות, כל מדרגה יש לעומתה את המדרגה ההופכית. למה? כי רק ככה מתגלה הבחירה השלמה, כן, בצורה פשוטה רק ככה מתגלה הבחירה השלמה. רק אם יש לך במקביל לטוב הגדול גם רע עוצמתי, אז יש בחירה במציאות ומאבק בין הרע לבין הטוב. אם לא יהיה את הרע העוצמתי, אז זה לא חוכמה שהטוב ינצח. וזה מה שאמרנו, זה השורש הטוב של המלאק, שהוא זה שמוציא לפועל את הטוב של עם ישראל מתוך בחירה, והופך את עם ישראל להיות כאלו שטובים, כי אם לא היה להם בחירה, אז גם אי אפשר להגדיר אותם כטובים, בסדר? כמו חיות, חיה היא טובה? לא, היא לא מעולם לא בחרה, זה טבעי לה. עם ישראל, כדי שיהיה טוב, צריך שיהיה לו התמודדות, והמלאק, אלו שמופיעים, מגלים את ההתמודדות הזאת, בסדר? הקיצונית, הכי קיצונית. כן.
בהמשך למה שאילי שאל, אפשר לשאול גם למה דווקא דרך מלחמה באחד מהעמים צריך להתגלות הקשר שאנחנו הקדוש ברוך הוא. הוא ציווה לנו את הרי מצוות, זה לא מספיק לראות שאנחנו עובדים אותם, אנחנו עושים אותם ואנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. למה צריך דווקא מלחמה? כי זה... למה?
יפה, אתה אומר למה?
יש לנו נבואות שבסוף אנחנו רוצים שלום, אנחנו לא...
כן.
מחפשים את ה...
אבל הרב אמר, שתחילה אנחנו באים לקראת שלום. לפני כל מלחמה, אתה קודם דורש
לשלום. והמלא גם?
כן, אני חושב שזה היה פשט ברמב״ם, אפשר להסתכל על זה ביחד. בוודאי פשט ברמב״ם שימים כמים שבאתו בני נוח לא צריך לזה, לדעתי גם הפשט שהם מציעים להם לפני זה לקיים שם מצוות בני נוח לפני שפוגעים להם. אני חושב שזה גם משלם מהרמב״ם. בסדר? אבל באמת, לגבי שוב, המשמעות שיש לי מלחמה איתם זה שיש לי התגלמות של שורש הרע במציאות, באופן ממשי. איפה מתגלם שורש הרע אם לא דרך מלחמה כזאת? מה זה אומר שאני נלחם נגדם? זה אומר שעומד מולי שטן ודורש ממני למסור את כל כוחותיי בשביל להיות מסור לדבר השם ולמוסריות.
מה זה כאילו נלחם?
וזה נלחם, זה המשמעות שלי להילחם הרי, נכון? זה המשמעות שלי להילחם, שאני לא רק שיש לי איזשהו אתגר נפשי בתוכי עם יצר הרע, אלא שגם במציאות הממשית יש לי יצר הרע שעומד מולי ואני מוכן למסור את כל כוחותיי בשביל רצון השם ובשביל מוסר. מה?
אין בימינו.
נכון, אנחנו מפסידים את זה היום, אתה אומר. או שבאיזשהו מובן העולם מתוקן יותר בימינו. נכון? בפשטות אין בימינו מציאות כזאת של עמלק.
אבל אנחנו מגינים על כל
היהודים.
גם מבחינה של מלחמה.
מלחמת מצווה, לא מלחמת
עמלק. כאילו, זה לא מחייה.
נכון.
יש מלחמה, כאילו.
ובאמת בפשטות העולם מתוקן ומזוכח יותר היום. המחויבות המוסרית היא משהו שקיים בחלק עצום מהעולם, בסדר? מה שפעם שליט היה הורג על ימין ועל שמאל את כל מה שהוא רוצה, ואיפה מוסר ואיפה כן, העולם היה עולם ברברי לפני אלפי שנים. אז ברוך השם, תודה לאל היום, זה היום העולם, הוא עולם שלפחות שואף ומשתדל ברמה מסוימת לדרוש מוסר. וזה דבר, מדרגה גדולה שהעולם מגיע אליה, הרבה בזכות עם ישראל. בסדר? שהפיץ את אמונת השם בעולם, בסדר? ומתוך זה את התורה המוסרית, אבל אפשר גם לדבר על זה יותר בהזדמנות, אולי לפני פסח נדבר על זה בשיחה של יום יום לפני פסח, איך עם ישראל הביא את זה לעולם, ברמה ההיסטורית והמהותית. בכל מקרה לענייננו, לכן אומר הרב שאפילו עד עמלק זה מגיע, ומה, איזה עוד שורש טוב יכול להיות בעמלק? יש איזשהו פסקה של אדמור הזקן בתורה אור, שאומר שהשורש החיובי של המן, המלאק, כן, זה ויגבה ליבו בדרכי השם. אחרי שמבררים את התומעה שבעמלאק, מגיעה המדרגה של ויגבה ליבו בדרכי השם, של אותה גאווה, אבל גאווה חיובית בדרכי השם, אותה גאווה של המן, בסדר? שרואה רק את עצמו ורואה את עצמו כמושל על העולם ושכולם צריכים לשרת אותו ולהשתחוות לו, אז אחרי הבירור שלה זה מגיע לזה שמבני בניו של המן, מה?
לימדו
תורה בבני ברק, נכון, לימדו תורה ברבים, הם כאילו מתגלה העוצמה, הגדלות, מה?
של המן,
ככה חז"ל אומרים. לא, אתה אומר, איזה בנים נותרו כדי שזה יקרה ככה? אז פשוט הכוונה, הילדים שנולדו להם לפני שהם נתלו, נכון? כן, מן הסתם, 10 ילדים. אתה יודע, גם כמה נשים היו לו, אתה יודע, מי מוכנה להתחתן איתו?
אני מסביר להם גם בבני ברק, הם מגיעים להרבה.
השם ישמור. בכל מקרה, אז אתה מבין, אז בני ברק זה המדרגה העליונה של העולם, של התיקון של האמן. זה בני ברק.
הרבה ילדים.
מכל מקום, ככה למשל מביא תורה אור על מגילת אסתר של, של אדמו"ר הזקן, של חב"ד, בעל התניא. בוא נשוב לפסקה שלנו. אז אומר הרב ש, שזה דווקא למי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו. למה זה כל כך חשוב, למה זה קורה רק למי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו, ולא קורה למי שאור האמונה לא מתגלה עליו בטהרתו? גם, אבל בואו נראה שזה עוד יותר אחד מזה. מי שהאמונה מתגלה עליו לא בטהרתו, הוא בכלל לא יואב, הוא רק יסנה או משהו כן זה. ככל שזה יהיה טהור יותר, הוא יואב. למה? אז תראו איתי בפסקה י' במידת אהבה, פסקה י' של האמונה, טהרה של האמונה. בסדר? בואו נראה בפסקה י' שנראה לי נוגעת מאוד בנקודה הזאת במידת אהבה. איתי, איתי, מסתכלים? אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב הראוי לה. צריך להתעסק באהבת הבריות ולהרחיב אותה. למה? נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי. כלומר, בצורה פשוטה מהתורה ומהמוסר שעובר במסורת בעם ישראל, המוסר הדתי, במרכאות, זה נראה שיש שנאה, לא שיש אהבת הבריות. בפסקה י' במידת אהבה. מידת אהבה, פסקה י'. בסדר? אז עוד פעם, אהבת הבריאות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב הראוי לה נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי. כאילו יש ניגודים, אם אתה רוצה את הדף, יש פה דף, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו, שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. כשאדם סתם ככה לומד תורה בצורה שטחית, או ככה נחשף להווי הציבורי הדתי בצורה שטחית, אז התחושה היא שאדרבה, צריך לשנוא את הבריות. איזה לאהוב, לשנוא. ומקסימום לא לאהוב ולא לשנוא, אבל זה לא חשוב, מה?
כי הם לא בהווי הדתי, למה לשנוא?
כי הם גויים אחרים, כי זה גויים, שיקצה. נכון? מה, הם בהמות הגויים? מה, אנחנו צריכים לאהוב אותם? מה? כן, אבל אתה גם אוהב בהמות, אתה לא אוכל גם...
בשר.
אתה לא אוכל גויים ובשר. גויים וחיות, אתה לא אוכל גויים וחיות. לא אוכל בשר, גויים וחיות. סתם, כמובן שיש חלוקת מדרגות. של הגויים יש צלם אלוהים, בסדר?
איך גדולת שאנחנו שונאים גויים? כאילו מה, לא מה, שחרב הגיע לזה שכאילו צריכה להיות צינה לגויים.
כי באופן פשוט, כשאתה קורא את התורה, אז יש הרבה נבואות זעם על הגויים, ויש מתגלה, כל המקרא מתאר מציאות של בחירה בעם ישראל, וחלקו הגדול, רשעות של הגויים, ומלחמה נגדם, ונבואות חורבן עליהם.
גויים מסוימים.
יפה מאוד, אתה צודק, אתה מתחיל לעשות את הבירור. אבל זה נכון, נכון שבצורה פשוטה, הרבה מההתנהלות הטבעית, כאילו בעולם דתי, זה כל הגויים האלו, הם לא שווים כלום, תודה, אני אכפת מהגויים, למה אמרו הגויים, הם שימותו כל הערבים, בסדר? וכל מיני אמירות כאלו, שזה היה הדבר הטבעי הרבה פעמים, שעולה משטחיות כזאת.
יש גם נבואות זעם על עם ישראל.
בדיוק, זה מה שהרב אומר. מה?
יש נבואות זעם על עם ישראל.
יפה, ויש גם נבואות זעם על עם ישראל. יפה מאוד, וזה מה שאומר הרב. בדיוק ככה, כמו שאתה אומר, זה בעצם התהליך של הבירור של הדברים האלו. אבל, מה? קודם כל נבואות על עונשים, נבואות על עונש, זה לעם ישראל ולגויים כאחד, לפי המעשים שלהם, דבר ראשון. ולא לפי עצמות הגויים, בסדר? זה ראינו בפסקה, לא זוכר אם קראתי אותה בעל פה או לא, אבל הוא מופיע...
יש יותר נבואות נגד עם ישראל מאשר...
יש יותר נבואות נגד עם ישראל, בסדר? אומר הרב בפסקה, אני רק אומר לכם משפט ממנה, כדי שלא נקרא עוד, שגם את כל הפסקה הזאת, כי זה אין סוף, זה צריך לקרוא פה את כל הפרק. בכל מקום שאנחנו מוצאים רמזי שנאה לגויים, הרינו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת בחוזקה את העמים רבים, בהווה, ובייחוד בעבר, שהייתה זוהמה יותר גדולה בעולם. אבל נקודה, זה פסקה, אני רק קורא משפט. אבל עלינו לדעת כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי, שנכנן בו האדם בכללו וכל עם ולשון. בכל עם ולשון מופיע בו צלם אלוהים, בסדר? והשנאה שמופיעה היא כנגד הרשעות שיש, לא כנגד עצמות הגויים. בסדר? לא כנגד עצמות הגויים. אדרבה, התכלית עם ישראל זה הודו להשם, קירו ושמו, הודיעו ועמים על אילותיו. הודיעו ועמים על אילותיו. והמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא יבוא בחשבון עם מי שלא לקח את האחריות הזאת להודיע בעמים על אילותיו, כן? ולהפיץ את תמונת השם בגויים. מכל מקום, אז ממשיך הרב ואומר בפסקה שלנו, המעמד היותר עליון באהבת הבריאות צריכה לקחת אהבת האדם, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו. אתם איתי בפסקה י', רואים? בסדר? מישהו איבד את זה וצריך... אני לא יודע איך זה אצלכם בדפים. במשפט השלישי בפסקה י', או השני או השלישי, המעמד היותר עליון, רואים? רואים? ראם, אתם רואים? המעמד היותר עליון באהבת הבריאות צריכה לקחת אהבת האדם, היא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינויי דעות, דתות ואמונות. גם בעלי דתות שונות, צריך לאהוב אותם. ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים, בסדר? יש הבדל גדול בין העמים, הילידים של אפריקה או של אסיה או של אירופה. בכל זאת את כולם צריך לאהוב. כל אחד לפי אופיו. נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר ללמוד את אופיים ואת תכונותיהם. אל תאהוב רק אהבה מופשטת. תלמד על האופי, על התרבות של כל עם, כדי שתהיה מסוגל באמת למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. כדי לאהוב את כל העמים, אתה צריך ללמוד על כל העמים, אתה צריך להכיר את התרבויות השונות בעולם. את התרבויות האפריקניות, את התרבויות האסיאטיות, את התרבויות השונות באירופה, באמריקה. בסדר? להכיר אותם, כי זה מסוגל באמת לאהוב אותם, כן.
אבל זה קשה, כי יש אומות שהם עובדי עבודה זרה, ויהודי צריך לתאב את זה, כאילו.
יפה, אז ראינו...
לרדת לעומק זה קשה, אבל...
יפה, ולכן עוד פעם, הרב אומר פה, שגם את האנשים, גם את הרעים, צריך לאהוב מצד צלם אלוהים שבהם. בסדר? ומצד התכונות הטובות שקיימות בהם. כמו שראינו, בדיוק כשהרמק אומר לידיה, נכון? מצד החוכמה האלוקית שבהם, הצלם הבריאה האלוקית שבהם, ומצד התכונות הטובות שיש בהם.
זה לא קשור בשורש, אבל עבודה זרה שלהם, זה לא נוגע להם בשורש כאילו.
זה נוגע, ולכן אתה תאהב אותם פחות. מצד הגילוי שבהם, תאהב אותם פחות. מצד הגילוי התרבותי שלהם, תאהב אותם פחות. אבל כמו שראינו פעם קודמת בשיעור, שהרב אומר שאפילו בעבודה זרה יש ניצוץ אלוהי, שמביא אותם למוסריות. יותר מאשר עמים שלא עובדים עבודה זרה. בסדר, שימו לב, בהיסטוריה האנושית, העמים שהביאו לרצח הכי נורא והכי אכזרי, זה היו, כולם היו עמים שדיברו בשם הכפירה. בסדר? יודעים על מי אנחנו מדברים? מה? קומוניזם, נכון, שהביאו לרצח של מאות מיליונים, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק, עשרות מיליונים, מאות מיליונים.
פשיזם.
בסדר, כולם הגיעו מתוך תפיסה של כפירה, ומתוך אידיאולוגיה של כפירה ולהרוג את כל מי שלא עוזר.
האסלאם
לא מתקרב לזרת ממה שהם הקומוניזם וה...
ומה עשה עוד אסלאם?
נכון, וגם הם לא מתקרבים לזרת של מה שהיטלר והקומוניזם הרגו. בסדר? אגב, באופן כללי, מבחינת ב... מה?
זה היה שיטתי.
את מה? אצל היטלר ו... כן? וכנראה זה גם מאפיין את זה שזה אידיאולוגיה שנובעת מכפירה. כלומר, אין בה רחמים, אין בה הכרה באיזשהו ערך אפילו הכי הכי בסיסי של בריאה אלוקית, בסדר? ולכן זה הכי שיטתי, זה הכי אכזרי, זה הכי מלאכותי, בסדר? גם הקומוניזם, גם אצל היטלר, גם הנאציזם.
גם היום, בצפון קוריאה, סין.
יפה, בדיוק, ממשיכים בדיוק אותו דבר.
אולי, גם מודרנה תביא כזה רצח גדול, מעניין.
אני לא יודע, כן, גם לא ברור להגדיר אם הפוסט-מודרנה היא, מה היא בדיוק בעניין הזה, בסדר? גם קשה להגדיר פוסט-מודרנה, יש בזה הרבה זה, בסדר? לא, קשה להגדיר פה עכשיו, אבל אין בה את העוצמה, כאילו, אתה מבין? אין בה עוצמה, כדי... הפוסט-מודרנה כנראה תביא למחייה פנימית, בסדר? היא פשוט תהרוג את עצמה, היא לא מסוגלת להרוג אחרים, כי היא חסרת כוח, בסדר? היא חסרת עוצמה. פשוט תביא להרג של עצמה, לחיסול של התרבות האירופאית, אם לא יהיה איזשהו שינוי. בעשרות שנים הקרובות. לא חיסול מוחלט כמובן. מה?
נבואה של הרב פה.
לא, לא נבואה שלי. זה, אתה יודע, זה הדמוגרפים מדברים על זה. יש הרבה, המחקר מתעסק עם זה באריכות.
אחוז ילודה יותר גבוה מאחוז ילודה.
כן.
ברוב העולם המערבי.
בסדר, יש לי ספר שנקרא הסוף, המוות המוזר של אירופה. בסדר, שבדיוק מדבר על זה, על הנתונים, על התהליכים שאירופה עוברת. בסדר, המחקר מתעסק בזה באריכות, כמובן שיש לדעת אף מיד ודאות מה יקרה בעתיד, יכול להיות הרבה גורמים שישנו את זה, אבל אם ימשיכו בציר הזה, כנראה שאירופה תגיע לאיזשהו מילה מסוימת של התרבות האירופאית לאבדון מסוים. בכל מקרה לענייננו, אז אומר הרב שהאהבה צריכה להיות מצד הצלם אלוהים והשנאה מצד החיסרון. תראו בפסקה ט' רק משפט אחד, משפט קצר שהרב מגדיר את זה מאוד חד בחד, אדם נשחט, שימו לב לא יהודי דווקא, אדם נשחט ראוי לסנותו רק מצד חיסרונו, אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו ראוי להוקירו באהבה. גם לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. כלומר, צריך לאהוב את הצלם אלוהים שבו, את החומה האלוהית שמתגלה בו, ולזכור שהצלם אלוהים שבו יותר עצמי לו מאשר המעשים הרעים שהוא עושה, שהם מקריים לו. ולכן בעצם האהבה הזאת יכולה להגיע עד אהבת המלאק. אלא מה? אצל המלאק זה יכול להתגלות רק אצל הגדולים ביותר שבבני אדם. אדם נורמלי לא יכול, כמו שכבר ציטטנו את זה בשם הרב שרקי במפגש בית האחרון, לא יכול גם לאהוב את המלאק וגם
למחות אותו.
בסדר? רוב האנשים לא מסוגלים להכיל את שני הדברים האלו ביחד, ולכן אנחנו צריכים, חייבים לבחור רק למחות אותו ולא לאהוב אותו, אבל המעלה העליונה של האמונה בתארתה כן מסוגלת לעשות את זה. בכל אופן זה חייב להיות אמונה תאורה, כי אמונה שטחית מביאה לשנאה. אמונה תאורה מביאה לאהבה. ושנאה של הדברים השליליים כדי לתקן אותם, כדי למחות את הרוע מהעולם ולעשות אותו עולם טוב לכולם. ממשיך הרב ואומר בפסקה שלנו, שככל, כן? אני חוזר לפסקה שלנו במוסר אביך ד', אני רוצה לסיים אותה היום. שככל שהדרכים, כן? כל מעיינו הוא בעלייתם ותיקונם, כן? עוד פעם, מידות ראייה, כן? אני כל פעם חוזר מוסר אביך, כי מידות ראייה זה נספח של מוסר אביך, מידת האמונה, פסקה ד', בסדר? תהיו איתי, אני קורא פעם מתחילתה, מי שאור האמונה מתגלה אליו בתארתו, אמרנו דווקא בצד הטהור שלו, הוא אוהב את כל הבריאות כולם בלא שום שיעור כלל, וכל מעיינותו הוא בעלייתם ותיקונם. והדרכים של תיקונם נעשים מלאים מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבליבו. איך יכול להיות דרכים של תיקון שלא מלאים מוסר ויושר? וזה תלוי ברוב הופעת האמונה. אתם מבינים? כאילו אומר הרב, אם אין לך, אם לא מופיע לך אמונה רבה בתוכך, אז אתה תתקן אותם לא בצורה של מוסר ויושר. הדרכים של התיקון לא יהיו דרכים של מוסר ויושר, אלא דרכים מה? מושחתים, מעוותים. איך אפשר לתקן בצורה מעוותת ומושחתת? מה, איזה תיקון זה? כן.
יש קשר בין אהבה לאמונה.
נכון. כמו שאומר, מי שאור האמונה מתגלה עליו.
כן.
בדיוק.
זה אומר משהו כאילו,
זה מה שאמרנו.
מחזק באהבה של אהבה.
בדיוק ככה, כן, ממש ככה. הרב מדגיש את זה באריכות, גם במידת האהבה בפרט הוא מדגיש את זה. איזה דרכים של תיקון יכולים להיות לא מוסרים ולא ישרים, מעוותים ולא מוסרים?
זה תיקון של מה?
של האנושות. הוא אומר, אם או ככל שיש לך יותר אמונה בלב, ככה אתה תתקן את האנושות בצורה יותר מוסרית וישרה.
אתה רוצה את גולי שלא נהיה לך טוב לאנושות.
יפה. אז תראו, תראו פסקה מדהימה, תראו בעיניי מרגשת של גם בספר תומר דבורה בדיוק בעניין הזה. פסקה, מקור ג', רואים? תראו איזה פסקה מדהימה. וזו מידה אחרת, שאפילו האדם מחזיק בחטא, אין הקדוש ברוך הוא מחזיק אף. גם אם אדם נשאר עם החטא שלו ולא שב בתשובה, אחרי שהקדוש ברוך הוא כועס עליו ומעניש אותו. הקדוש ברוך הוא לא מחזיק אף. ואם מחזיק לא לעד. אלא יבטל כעסו אפילו שלא ישוב האדם, גם אם הוא נשאר רשע האדם. כמו שמצינו בימי ירובעם בן יואש, שהחזיר הקדוש ברוך הוא גבול ישראל, והם היו עובדי הגלים, וריחם עליהם, ולא שבו. אם כן, למה ריחם? למה הקדוש ברוך הוא מרחם על רשעים שלא שווים? למה הוא מפסיק לחוס עליהם? לא שינו כלום. בשביל מידה זו שלא החזיק לעד אפו, אדרבה מחליש אפו, עם היות שעדיין החטא קיים, אינו מעניש. אלא מצפה ומרחם אולי ישובו, והיינו לא לנצח יריב ולא לעולם יתור, אלא הקדוש ברוך הוא מתנהג ברכות ובקשות, הכל לטובת ישראל. הקדוש ברוך הוא לא כועס כי האדם עושה משהו רע, הוא כועס רק בשביל טובת ישראל. ולכן אם כבר טובת ישראל שהקדוש ברוך הוא יפסיק לכעוס, אז הוא מפסיק לכעוס, גם אם עם ישראל לא שב. ותראו איזה מדהים, אומר הרמ"ק, אנחנו צריכים לאמץ את זה לעבודת השם שלנו, בשורה 47, וזו מידה ראויה לאדם להתנהג בה עם חברו, אפילו שהוא רשאי להוכיח ביסורים את חברו, את בניו, והם מתייסרים, לא מפני זה ירבה תוכחתו, ולא יחזיק כעסו אפילו שכעס, אלא יבטלנו, ולא יחזיק לעד אפו, גם אם אף הוא המותר לאדם, גם אם זה כעס שמותר לך לכעוס, כן שפרשו כי תראה חמור שונה אחר עובץ תחת מסעו, ופרשו רזל, מהי השנאה הזאת שראה אותו עובר עבירה, והוא יחיד שלא יכול להעיד עליו, ושונא אותו על דבר עבירה, ואפילו אחי אמרה תורה, עזוב תעזוב עמו, שבו כי יד ולבך, תעזוב את השנאה שבלמך. אלא מצווה לקרב אותו באהבה, אולי יועיל בדרך זו, דהיינו ממש מידה זו לא החזיק לעד אפו. כלומר, אומר הרמק משהו מדהים, השנאה היא לא תכלית לכשעצמה, היא יכולה להיות אמצעי בשביל תיקון האדם הרע. השנאה היא רק אמצעי בשביל לתקן את האדם הרע. ולכן אם אתה השתמשת באמצעי הזה וזה לא הביא לתיקון שלו, אז תפסיק. ותנסה להשתמש, לחזור לאהבה ולנסות שזה מה שיקרב אותו. ובעצם לכן גם הקדוש ברוך הוא לא מחזיק לעד אפו. מכל מקום, אז ככל שהאמונה מרובה בלב שלנו, ככה גם התיקון, איך שאנחנו מתקנים את העולם, זה עם יותר יושר ומוסר. אגב, הלכה למעשה מביאה בית יוסף. נכון, ההלכה הראשונה בשולחן ערוך זה שלא יבוש מפני בני אדם המלהיגים עליו בעבודת השם, נכון? וזה מידת, זה ככה הוא אומר לממש את מידת העזות. ואז כאן אמר שלא יבוש מפני אדם המלהיגים עליו, נכון? אומר הבית יוסף, למה לא מובא פה, כן? למה לא מובא פה את החיוב לתקוף בני אדם רשעים? להשתמש בעזות כדי להוכיח ולתקן את הרשעים. לכאורה זה העזות, נכון? זה אז כאן אמר. למה העזות פה זה שלא לבוש? עזות כזאת פסיבית יותר. אומר הבית יוסף, אם אדם משתמש בעזות לדברים חיוביים, הוא בטוח ישקע בה וישתמש בה אחר כך לדברים שליליים. ולכן אם תשתמש במידת העזות, זה יהפוך להיות טבע שלך, ואז גם תשתמש בזה לדברים שליליים. ולכן אומר הבית יוסף, שאסור להשתמש בעזות גם לדברים חיוביים, לעזות כזאת, לעזות שהיא נגד אחרים, כי בסופו של דבר זה גם יביא אותך להשתמש בזה לדברים שליליים, כמובן שזה לא הלכה פסוקה, כן? זה איזושהי הנהגה מוסרית, ויכול להיות בה יוצאי דופן, בסדר? ודברים שיוצאים מהכלל, וסייגים, ויכולים גם לחלוק עליה, בסדר? אבל בכל אופן ככה מביא הבית יוסף. עוד סכנה, כן, שיש בלתקן את הרשעים, להתחבר לאהוב את הבריות ולהביא לתיקונם, זה שאדם ייפול בעצמו לרשות, נכון? נכון, חשש אמיתי וקיים במציאות, שאדם שאוהב את הרשעים וחפץ בתיקונם, הוא עלול ליפול במעשים שלהם, תוך כדי שהוא מנסה לתקן אותם, מסתובב בחוצת ישראל, מסתובב בברים, בסדר? ולא יודע מה, כדי להשיב בתשובה, הוא עלול ליפול גם הוא. ב ב ב ב ב בתומה או בהבנות. כמו שתראו בפסקה ד', כשמתחברים עם נפשות פחותות של פורצים ורשעים, נפגמים, אומר הרב. נפגמים. תראו, פסקה ה', משהו מדהים, שהבעל שם טוב אמר לתלמידיו, כשהם חזרו מנסיעות של להשיב בתשובה ולתקן את העולם ואת הרשעים. תראו איזה דבר מדהים הוא אומר. אמר להרב הצדיק מנדיל מברזל, כשבא מהנסיעה, כי הבעל שם טוב היה מצווה לכל אנשיו לנסוע לתקן את העולם. ואז הוא שואל ואומר, אפשר מרדה שמנקים בו את החצר והוא עצמו נעשה מתונף? כך אפשר אדם מתקן את העולם, אבל הוא בעצמו נדבק בו מנהרה. כלומר, אם אתה מטטה שהולך לתקן את העולם ולטטה את הרע, גם בך יכול להידבק הרע. כמו במטטה שנדבק בו, אתם מכירים את זה שבמטטה תמיד כל הכרוכים נדבקים עד שבסוף כבר אתה לא מסוגל לנקות איתו כי הוא רק מפורך הפירורים זורק אותו, כן. תראו, זה דבר מדהים, חבל שאתה ממשיך את זה בחריפות, וזה הדבר גילה הבעל שם טוב, שצריך לרד אפילו לגיהנום בשביל ישראל או בשביל השם יתברך. מעניין, רואים שני נוסחים, בשביל ישראל ובשביל השם יתברך. והוא מרומז בגמרא הגדולה עבירה לשמה, אך אפשר היה לומר, דכשעושה לשמה, אני צריך לרד לגיהנום. כן, הייתי אומר שאם אתה הולך לתקן את העולם, לשם שמיים, אתה לא תשרף בגיהנום על זה שנפגמת במהלך הדרך, עשית את זה לשם שמיים. ובעל שם טוב גילה דהנו, כן, אלא כמו משל המרדה הנעל, כיוון דצריך לנקות את הבית אפו מתונף, וצריך אחר כך לרוחצו הרבה עד שינקה. ואותו דבר אדם שהולך ומתקן את העולם, וממילא נופל בנפילות בצורה טבעית, גם הוא יצטרך אחר כך זיקוך. בסדר, גיהנום אגב, זה לא דבר רע, אלא גיהנום מומלץ בחום. זה משפט שהרב ישוע שפירא חוזר עליו הרבה, גיהנום מומלץ בחום. הגיהנום זה בעצם, כן כמובן, לא שאנחנו חפצים בו, אבל זה הכלי לזיכוך, זה התהליך, תהליך פנימי של זיכוך האישיות של האדם מהדברים שהוא נפגם בהם, כדי שיהיה רק טוב, ושיהיה שייך אל הטובה השלמה, בסדר? כמובן, לא התיאורים הגשמיים, כן? זה הכל משלים. זה תהליכים פנימיים שעוברת הנשמה כדי להגיע לזוך המלא וליהנות מזיו השכינה. בכל מקרה, גם הוא יגיע לזה, על כן אין לאדם להתגאות, אף שתיקן את העולם הרבה, מכל מקום, מי יודע מה נדבק בו. בסדר? אמירה חריפה מאוד שאומר פה הבעל שם טוב. וזה נראה לי מתקשר מאוד למה שאומר פה הרב, שככל שהאמונה מתגלה לה יותר בתארה, ככה גם הדרכים של התיקון נהיים יותר מוסרים וישרים. משתי פנים הם יותר מוסרים וישרים. א', אתה עושה את זה, אתה עושה את התיקון עצמו, המעשים שאתה עושה של התיקון הם יותר ישרים, לא בכעס, לא בעצבנות, לא בצורה שלא מתאימה, לא בעזות וכו', אלא מתוך אהבה ותהליך עמוק ופנימי שאתה מוביל את העולם. ובית, אתה גם לא נופל ממנו. אתה גם מתקן את העולם טוב יותר, וגם אתה לא נופל מהפגמים שיש בעולם, ככל שהאמונה שלך היא יותר עמוקה ופנימית. וזה הדרך בעצם לתקן את העולם בלי ליפול. בסדר? ואת זה הרב מבאר בפסקה ו', לא נקרא את זה, מוזמנים לקרוא את זה בעצמכם. אבל אומר הרב שבאמת, מי שהאהבה שלו לבריאות היא חיצונית, והיא לא, היא גם קצת לטובת עצמו. מי שאוהב את העולם, אוהב את הבריאות ורוצה לתקן אותם, אבל קצת יש לו גם נגיעות אישיות. קצת יש לו נגיעות אישיות. אז הוא עלול ליפול מהאהבה הזאת, אם הוא אוהב גם את הרשעים. כי יש לו גם נגיעות אישיות, הוא לא נפגש רק עם הנקודה הפנימית והתאורה שקיימת בבריאות. כי יש לו גם נגיעות אישיות, גם וואלה, זה עושה לו כבוד, זה מביא לו כסף, הוא מתפרנס מזה, לא יודע מה, בסדר? הוא נהנה מזה, כיף לו עם החבר'ה, זה חברים שלו, כיף לו איתם. ולכן אומר הרב במדרגה הזאת, צודקים אלו החוש הטבעי שמתרחק מהרשעים. כי מי שנמצא במדרגה הזאת שיש לו פניות אישיות, באמת כשהוא אוהב את הרשעים ופועל לתיקונם, הוא ייפול. הוא לפחות גם ייפול. המדרגה האמיתית שאיתה אפשר לאהוב את הרשעים ולפעול לתיקונם בלי ליפול, זה אם זה נעשה לגמרי לשם שמיים, לשם אהבת הכלל, המהות האלוקית שבכלל, הסגולה הפנימית שמתגלה בכל אחד, ואז ממילא אני לא נופל מהרשעות, כי האהבה שלי היא לסגולה, היא לטוב שיש בכל אחד. את הרשעות אני שונא, בסדר? ואין לי פניות אישיות פה. אני לא עושה את זה מסיבות חיצוניות, רק כי את הנקודה הפנימית אני אוהב, שבכל אחד יש את הנקודה הזאת, שהיא מדהימה והיא הכי אמיתית והיא הכי הוא. אני אוהב אותו, בסדר? ולא בגלל פניות אישיות, ולכן במצב כזה אני באמת יכול לאהוב ולתקן בלי ליפול, ועוד פעם זה דורש את רוב הופעת האמונה שבליבו, ורק ככה, אז דרכי התיקון נעשים מלאים מוסר ויושר. שנזכה בעזרת השם להגיע למדרגה עליונה, ואגב כולנו זוכים באיזשהו מובן להגיע למדרגה העליונה הזאת בפורים, איך? מתוך שאנחנו שותים עד ללא ידע ונרור המן לברוך מרדכי. אז באיזשהו מובן, מתוך השתייה, ומתוך, לא מתוך הדעת שלנו שהיא נמוכה יותר, אלא מתוך מקום עמוק יותר מהדעת שלנו, אז מתגלה איזושהי נקודה כזאת שמכירה את הערך האלוקי שקיים גם במרדכי, גם באמן, אולי אפילו באותה מידה, מתגלה הערך האלוקי בשניהם, אבל זה יכול להתגלות רק מתוך שתייה, כי אם זה נעשה מתוך הדעת שלנו, כשהיא עדיין פגומה, אז היא יפיל אותנו ולא ירים אותנו. לכן מתוך השתייה אנחנו מגיעים לזה חזק וברוך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.